רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. יחד לב ולב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב ולב נפתח בתקווה לאהבה.
אתם מאזינים לתוכנית להדליק את האור בהגשת ורד מצפי.
לא 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 לא
בוקר טוב לכולם, אנחנו ברדיו סול, בתוכנית שלי להדליק את האור. אני ורד מצפי, והתוכנית שלנו, היום היא, התוכנית שלנו כל שבוע שופכת אור על משהו אחר, והשבוע יום ההולדת של הדלאי למה ה-14. אנחנו בדרך כלל רואים את זה הק, היי, קוף, הוד קדושתו, הדלאי למה ה-14. אז היום יש לו יום הולדת, ואנחנו ככה נחגוג לו בככה תוכנית מיוחדת, שקצת ישפוך אור על מי זה בכלל הדלאי למה ה-14. בעצם רוב האנשים לא לגמרי יודעים מה זה אומר. עבור רוב האנשים, עבור רובנו, פשוט הדלאי למה זה סמל השלווה, הוא אפילו מופיע בשיר של עדן בן זקן, בתור ישות סטואית כזאת, וככה בכל מקום שאנחנו רוצים להגיד, אוקיי, הבן אדם הכי חומל בעולם, הדלאי למה. אני לא הדלאי למה, ולכן א', ב', ג'. אבל מי זה באמת הדלאי למה? אז קודם כל בואו נתחיל מזה. כמובן, הוא באמת סמל השלווה בעולם, אבל האם ידעתם שהשם הטיבטי המקורי של הדלאי למה הוא בעצם לא דלאי? דלאי הוא לא שם. דלאי למה זה שם תואר. והשם המקורי של דלאי למה הוא טנזין גיאצו. טנזין גיאצו בטיבטית זה אוקיינוס החוכמה. אוקיינוס החוכמה, אצל הטיבטים יש ככה כל מיני שמות מאוד מעניינים שהם, זה נשמע, לנו זה נשמע כמו ג'יבריש, אבל יש לי איזשהו חבר טיבטי בפייסבוק, ואני כל פעם משתאה לראות, תמיד אנשים מגיבים לו והשמות, זה כמו שפה יש לנו שמות מהתנך, מהתורה, כל מיני שמות עם משמעויות היסטוריות ודתיות ואמוניות, אז גם שם, ולאנשים יש שמות מאוד מאוד יפים, טנזין גיאצו זה אוקיינוס החוכמה, ובעצם דלאי למה הוא תואר, כמו שאמרתי, ולא שם, וזה נחשב לתואר הנכבד ביותר בעולם הבודיסטי הטיבטי. ואיך מגיעים לתואר הזה בכלל? התואר הזה הוא לא משהו שיורשים אותו. הוא מגיע בירושה, אבל לא מירושה הגנטית, מאימא שלי שילדה אותי, שהייתי ברחם שלה, או מאבא שלי, אלא בעצם מהדלאי למה שהיה לפני כן, הדלאי למה ירש את התואר הזה מהדלאי למה ה-13, 13 ירש מה-12, ה-11, ועל פי המסורת הטיבטית, הדלאי למה הוא בעצם התגלמות של אבלוקיטשוורה, שבטיבטית הוא נקרא גם צ'ן רזיק, שהוא הבודה של החמלה. מה זה אומר? בבודיזם הטיבטי מאמינים בהתגלמות של ישויות. כלומר, אנחנו עוזבים את העולם, וכל תינוק, אתם יודעים, באיזשהו שלב יגיע לשלב שהוא גם יעזוב את העולם. אבל בעצם אנחנו מדברים, בבודיזם הטיבטי אנחנו מדברים על שאדם עוזב את גופו. כלומר, הגוף שלנו באמת מתקלה, מאפר בתה ולאפר תשוב, אבל התודעה היא לא מתקלה. אנחנו נעבור לשיר ואני אמשיך אחר כך. שיר על מסע.
אושר מתקרב, הצלחת להתגנב. אור שלא עוזב, הוא מתגלה בחושך. בכל קצוות תבל, מי שהוא מסתכל אומר תודה לאל על אהבת אמת. איך שאת רוקדת, גם הלב שלי רוקד איתנו. מים רבים לא יחברו את האש שלנו. רוצה להתמכר לטוב שמתגבר, אם הלב אומר בטח שהוא יודע. תכף נתעורר לניגון אחר, לא צריך יותר, יש עוד מסע שלם. איך שאת רוקדת, גם הכוכבים רוקדים איתנו. מים רבים לא יחברו את האש שלנו.
בוקר טוב לכולם, אנחנו בלהדליק את האור, ואני ורד מצפי, אז להדליק את האור שופכת כל שבוע אור על נושא אחר, והיום אנחנו חוגגים על הוד קדושתו, הדלאי למה ה-14, 87 שנות חיים על פני האדמה, והיום ככה אנחנו נדבר על מי זה הדלאי למה, מה הרעיונות, מה הוא בעצם מייצג, מה הוא עשה פה ב-80, אתם יודעים, 87 שנות זה תקופת חיים די נכבדה, כל מי שמגיע לגיל הזה יש לו סיפור ארוך לספר מאחוריו, וזה בעצם כמעט 100 שלמה, אתם יודעים שבמאה שלמה המון המון דברים השתנו, תחשבו פה, תסתכלו על השנת 1922 למשל, לעומת 2022, איפה אנחנו אז ואיפה אנחנו היום, לפני כל מלחמות העולם, לפני הטכנולוגיה, לפני הטלפון, לפני הטלוויזיה, בטח לפני האינטרנט, בטח לפני הכל, ואנשים מגיעים לגילאים כאלה, והם סוחבים איתם את כל ההתפתחויות הטכנולוגיות האלה, את כל ההתפתחויות התיאורטיות, הפסיכולוגיה, ב-1922 הפסיכולוגיה המערבית הייתה בתחילתה, היום המון אנשים, זאת אומרת משהו מאוד מאוד רגיל, שאנשים הולכים לפסיכולוג ומפיקים מכך תועלת, או לאימון, או לרגשי, התפתחות מאוד מאוד גדולה בדורות חיים כאלה. אז אנחנו ככה רוצה לראות מי זה בדיוק הדלאי למה, ומה הוא עשה, איזה דברים מדהימים, כן? על מה הוא אחראי פה בעולם הזה. אז קודם כל אמרתי מקודם שדלאי למה זה לא שם, זה לא שם פרטי ושם משפחה. דלאי למה זה בעצם תואר בבודיזם הטיבטי, שהוא התואר הנכבד ביותר בעולם הזה של הבודיזם הטיבטי, והוא מגיע בירושה. עכשיו, כמו שאמרתי מקודם, זה לא בירושה מאמא שלי או מאבא שלי שילדו אותי, אלא בעצם אפשר לקרוא לזה ירושה מעצמי, כי הבודיסטים מאמינים בגלגול התודעה, נקרא לזה התגלמות של גוף אחד בגוף הבא. אז בעצם אצל בבודיזם הטיבטי, אנחנו בבודיזם בכלל, האמת שבעוד מסורות וכן הלאה, אבל אני כרגע מתרכזת בבודיזם הטיבטי, מכיוון שזאת המסורת שבה הדלאי למה צמח וגדל, ואותה הוא מייצג ואותה הוא מתרגל. אז בבודיזם הטיבטי, בעצם תינוק, כל תינוק שנולד, הוא תודעה שנמשכת ממישהו אחר שעזב את העולם לפני כן. אז בעצם כל אחד מאיתנו זה גלגול של מישהו אחר, נקרא לזה. אבל בבודיזם לא מדברים על גלגול נשמות, מכיוון שאין נשמה. נשמה זה סוג של תווית ומשהו שהוא בעצם קיים מצד עצמו, והבודיסטים מדברים על דברים שאינם קיימים מצד עצמם. אז אני אשים את זה בצד, כי זה קצת יותר מורכב, ואנחנו ככה בהתחלה, אז אני אולי אדבר על זה ככה בהמשך, אבל אנחנו מדברים על התגלמות. אז אנחנו חיים שלמים, עוברים מסע שלהם בחיים שלנו, באיזשהו שלב מגיע הרגע שאנחנו לא יודעים מתי הוא יגיע, שבו אנחנו עוזבים את העולם, הגוף שלנו מתקלה, אתם יודעים, מאפר בתא לאפר תשוב, אנחנו קוברים את המתים, אצל הבודיסטים הם שורפים את הגופות, או שהם נותנים לנשרים לאכול אותם, כי בעצם אין משמעות מבחינתם לבשר, לפלש אנד בלאד, אלא לתודעה, והתודעה הזאת נמשכת. אז בעצם לא עושים את הדבר הזה מיד, אלא אנשים שמתרגלים זמן רב, כמו נזירים בודיסטיים, או מתרגלים רוחניים מאוד גבוהים, כמו לדלאי למה ואלה שלפניו, אז בגלל שהם כל כך מתורגלים, אז התודעה שלהם, הם בעצם כשהם עוזבים את העולם, שכביכול הנשימה שלהם פוסקת, שזה הזמן שאנחנו אומרים, או שיש, כאילו נראה שיש חוסר פעילות באיברים, שזה הסממן מתי אנחנו חושבים שמישהו בעצם נפטר. אז בשלב הזה, אצל הבודיסטים אומרים שכרגע קיימת הכנה למוות, הכנה לעזיבת התודעה. וקורים כל מיני תהליכים, אז אצל אנשים שמתרגלים, זה יכול גם לקחת כמה ימים, אולי עד שבוע, שבהם התודעה לאט לאט נפרדת מהגוף שלה, ומכינה את עצמה לשלב הבא, שהוא שלב של למצוא גוף אחר להתגלם בו. ישויות מאוד, מאוד גבוהות, למעשה, יכול להיות שישלימו את היציאה שלהם מהמעגל, מעגל החיים הזה. אצל הבודיסטים אנחנו מאמינים שיש מעגל חיים, והמעגל חיים הזה הוא תמיד מתחיל בלידה, יש כל מיני עליות ומורדות בחיים, קוראים לנו דברים, אנחנו מבשילות לנו כל מיני קרמות, ובסופו של דבר זה מסתיים בדבר הידוע מראש, במוות. אז זה בעצם גלגל החיים, והוא גלגל שנקרא גם גלגל סבל. כי בואו, למי יש כוח להיוולד עוד פעם, ועוד פעם למות, ועוד פעם להיוולד, ועוד פעם למות, וכמובן לעבור את כל מה שאנחנו עוברים בחיים. עכשיו, אנחנו יכולים לקום בבוקר ולהגיד תודה, יש לנו כל כך הרבה דברים בחיים, אנחנו זכינו לכל כך הרבה, כל מי שמאזין לי אני משארת, אולי חווה משהו, אולי יש לו איזשהו קושי כלשהו, כל אחד והקושי שלו, ותמיד לכולם יש משהו, אין מישהו שהוא חף ממשהו, זה בעצם מעגל הסבל, זה בעצם מעגל הסבל, כי באמת כל אחד מתמודד עם משהו, ואחרי שסיימנו להתמודד עם א', יש לנו להתמודד עם ב' וג' וד', וכל פעם משהו רודף משהו, זה מעגל הסבל, גם כשאנחנו בטוח טופ שלנו, שהכל מצליח לנו, שטוב לנו, שהשגנו את הדברים שרצינו, שאנחנו בריאים ואנחנו מכירים בזה שאנחנו בריאים וטובים וטובי לבב ומאושרים, בא משהו אחרי כמה זמן ומוריד אותנו מטה. אנחנו אף פעם לא נהיה לעולם בפסגה, כמו שאומרים, לא לעולם חוסן. אבל אנחנו, החדשות הטובות בזה שאנחנו גם בדרך כלל אף פעם לא נהיה תמיד בתחתית. אז אם אנחנו בתחתית, אנחנו, יש לנו לאן לשאוף, אנחנו נעלה. אבל אם אנחנו בפסגה, רוב הסיכויים שמתישהו זה יפסק, מתישהו זה יילקח מאיתנו, מתישהו זה יארס לנו. גם הזוגיות הכי טובה ומדהימה, גם אם רוב האנשים, האמת בימינו, נפרדים, אבל גם אם הזוגיות הזו תמיד תצליח ותהיה נהדרת לתמיד, בסופו של דבר, מישהו אחד יעזוב את העולם, והוא יעזוב אותו לבד, וישאיר את השני לבד. גם אם יעשו את זה באותו יום ואותה שעה, יהיה תמיד את הכאב הזה של הנפרדות, את הכאב הזה של הסבל שבפרידה. אז אנחנו, הבודיסטים לא כל היום חושבים על, זאת אומרת, לא חיים בסבל, לא סובלים מזה שאוקיי, אנחנו, רע לנו ואנחנו כל הזמן צריכים למות בקרוב, ולא, לא המטרה היא לחשוב ככה, אלא המטרה להפך בבודיזם הטיבטי, להביא אותנו למקום שאנחנו יוצאים ממעגל הסבל הזה. יש מעגל סבל, אנחנו נולדים, גדלים, מתמודדים, זקנים, חולים ובסופו של דבר מתים, אבל זה מעגל שאחר כך עוד פעם גלגול ועוד גלגול ועוד גלגול, וזה מעגל שאנחנו יכולים לעצור אותו. ואנחנו עוצרים אותו באמצעות התרגול הרוחני שלנו, שמביא אותנו להערה, שמביא אותנו לתובנות רוחניות, ובאיזשהו שלב, כשאנחנו יוצאים ממעגל הסבל הזה, אנחנו גם יודעים לעזור לאחרים לעשות את זה גם. כלומר, ברגע שאני השגתי תובנות רוחניות, וברגע שאני הצלחתי לפרוץ את המעגל הזה ולצאת, אל מעבר למעגל שבו אני תמיד אבלד, אבלד, גדל וכן הלאה וזדקן ועמוד, תמיד אז אני לומדת לעשות, לצאת מהדבר הזה, יש לי אפשרות לעזור לאחרים. ואז ישויות, אנחנו, אחד האדם, מתגלגלים שוב ושוב ושוב ושוב. ברגע שאנחנו נלמד ונצליח ונצליח לממש את התובנות האלה וללמוד איך יוצאים ממעגל הסבל, אז אנחנו בעצם יכולים ללמד את אחרים לעשות את זה, וישויות גבוהות כמו הדלאי למה, הוא בעצם גלגול, התגלמות של מישהו שהיה לפניו, שהגיע לתובנות רוחניות מאוד גבוהות, הגיע להערה, וחזר אל העולם בתמות דלאי למה הבא, כדי להביא את כל זה לעולם. אז איך זה בעצם קורה אצל הבודיסטים? אנחנו בעצם, איך אני יודעת מי גלגול של מי? אנחנו לא ממש יכולים לדעת. נולד תינוק, הוא נראה כמו ההורים שלו, הוא דומה להם גנטית. הוא לא דומה לדלאי למה אחר או כל אדם אחר. אבל בטח כולם שמעו, בטח הרבה שמעו, שגם אצל הדרוזים ומחפשים, ויש ילדים קטנים מאוד שזוכרים דברים, ויש את הילד הקטן הזה שמדבר פתאום אנגלית בריטית בגיל 3, כי האמונה היא שבגיל מאוד צעיר עדיין נשמרים זיכרונות מהתודעה שהייתה לפני כן. העניין הוא שקשה לנו, בעולם המערבי לא מאמינים בזה כל כך, אז בדרך כלל אם ילד יגיד, אני מלך אנגליה, אז אף אחד לא כל כך יאמין לו, אבל יגיד, אוקיי, בוא תתחפש למלך אנגליה, שים כתר, כל הכבוד וזה, אבל זה אחרי כמה זמן עובר לו, כי אנחנו מתייחסים לזה באמת בביטול, אנחנו לא מתייחסים לזה בתור עכשיו משהו שבאמת קרה, אז ילדים מאוד קטנים, קודם כל בהתחלה אין שפה, אז אין איך לתמלל את הדברים, אז כל הזיכרונות שקיימים הם לא באמת באים לידי ביטוי, כי הם לא נאמרים, מה שלא נאמר או לא מוצג בצורה למישהו אחר, בעצם לא מקבל את החוויה. אז אנחנו בדרך כלל לא יכולים לדעת מי היינו בגלגול הקודם, או מי מישהו אחר היה בגלגול הקודם, או אם הוא היה בכלל בגלגול קודם, או אם זה סתם דמיון או לא. אז אצל הבודיסטים אין דבר כזה סתם דמיון, יש תודעה, יש חיים קודמים, יש חיים שאחרי, ובגלל שהדלאי למה הוא תמיד המנהיג הרוחני של העם הטיבטי, אז מאוד מאוד חשוב שדלאי למה 13 עזב את העולם, שמיד יקום מישהו במקומו. עכשיו, אנחנו, אם אני אומרת, אני בעצם אם קיים דלאי למה אחד, הוא לא מגדל את הדלאי למה הנוסף, כי זה התגלמות של אותה תודעה. אז אם הוא בן 80, אין סיכוי שיהיה דלאי למה יותר צעיר ממנו, כמו שיש נגיד אצל רבנים מאוד גדולים שמלמדים את התלמידים שלהם, ויש להם איזשהו תלמיד מוביל שאחר כך לוקח עליו את כל הדרך ומגיע אחר כך. אצל הבודיסטים זה לא יכול להיות, לכן אצל הבודיסטים יש ישות כזאת שנקראת פאנצ'ן למה. אז תמיד כשהדלאי למה הוא ילד, אז יש את הפאנצ'ן למה, שהוא יהיה המבוגר, יש לו את כל הידע, ויש לו את כל הדברים, והוא מלמד את הדלאי למה ומגדל אותו. כי איך אנחנו, הדלאי למה, כשהדלאי למה ה-13 עזב את העולם, אז בעצם נוצר סוג של ריק. אז פאנצ'ן למה ממלא את הריק הזה, עד שנמצא הדלאי למה שאחר כך. אבל הדלאי למה ה-14 הוא בעצם ילד קטן, כי ברגע שהתודעה של הדלאי למה ה-13 עזבה את גופו, אז עוד לא היה קיים הדלאי למה ה-14 עזבה את גופו, לאט לאט מכינה את עצמה לגוף חדש, לאט לאט מתגלמת באיזושהי הריון של אישה מסוימת, ונולד ילד, הוא קטן, צריך להניק אותו, צריך רגע לטפל בו כאילו הוא רק נולד, כן? הוא תינוק כמו כל תינוק אחר, אף אחד לא יכול לדעת את זה. סביבות גיל 3-4, המטרה היא לגלות מההתגלמות של הדלאי למה הבא, על מנת שתהיה אופציה לחנך אותו, ללמד אותו, כי התינוק נולד בעצם עם כלים, עם תודעה בוגרת ומאוד חכמה ומלאה תובנות רוחניות, אבל כל הידע שאנחנו צוברים בחיים האלה, שהוא ידע של כמו מתמטיקה או ידע מהסוג הזה, ידע של שפה או דברים כאלה, כל הדברים האלה בעצם נמחקים מאיתנו ברגע שאנחנו מתים. הם לא עוברים איתנו לתודעה הבאה. זה עובדות למיניהם, כל מיני ידע מהסוג הזה הוא נעלם. יש כמה סוגי ידע, יש ידע איך לעשות דברים שאותו אנחנו לומדים, יש ידע כמו ידע של נהיגה, אופניים או דברים כאלה שאנחנו בכל זאת צריכים ללמוד אותו פעם אחת, אבל אחר כך הוא נשאר איתנו, הוא גם לא עובר איתנו לגלגול הבא. ויש תובנות רוחניות שהן כן עוברות איתנו לגלגול הבא. וכשאני אומרת את זה, אני מתכוונת שהבודיסטים מאמינים שיש קרמה, והקרמה היא בעצם זרם התודעה. בזרם התודעה נשתלים כל הזמן דברים. יש לנו את המחשבות שלנו, יש לנו את הדיבור שלנו, ויש לנו את הפעולות שלנו. כל אלה, כל דבר שאנחנו חושבים, אומרים ועושים, נזרע בתודעה שלנו, ואחר כך מבשיל. אז אם אני חושבת על משהו טוב, בסופו של דבר, אי פעם, אני חושבת על, נגיד, לעשות חסדים, לעזור לאנשים, להיות יותר טובה, בסופו של דבר מבשיל לי עולם כזה מסביבי. אם אני חושבת על איך להרוג את מישהו ואיך לנקום במישהו, אז בסופו של דבר גם זה יקרה, והכל בעצם יחזור אליי. אני יוצרת את העולם שמולי באמצעות התודעה שלי עצמי. אני חושבת, אומרת ועושה דברים, והדברים האלה לא נשארים ברשותי, אלא חוזרים אליי באמצעות כל האנשים שסביבי, שעושים את אותו דבר. זה כמו שתמיד הרבה פעמים, הרבה אמהות מאחלות, אולי זה אין את זה כל כך היום, אבל אמהות של פעם תמיד מאחלות היו לילדים שלהם, הלוואי שיהיה לך ילד כמוך, זאת שאימא שלי גם כן אמרה את זה, הלך שהכל מאוד מאוד שובב. הילד שלך, הלוואי שתבין מה אני חוויתי, אוקיי? איתך. אז כאן יש לנו בעצם, ברגע שאני יוצרת את ה... את הסביבה הזאת של, בוא ניקח למשל לשקר, אוקיי? אז כשאני משקרת, או במחשבה, או בדיבור, או בפעולות שלי, אני אומרת דברי שקר, ושקר זה גם כולל את זה שאני לא אומרת לגמרי את האמת, שאני מעגלת פינות, מעגלת מהבחינה של אולי כאילו סוג של שקר לבן, אז יש כאלה שחושבים שיש שקר גדול ושקר קטן, אבל בעצם... כל דבר מזין את השני, אז ברגע שיש לי שקר גדול או קטן, זה לא משנה, אנחנו מגיעים בסופו של דבר למצב שהתודעה שלי לומדת לשקר, והיא כבר רגילה לשקר, והשקר יוצא לי מאוד בקלות, ואני גם יוצרת מסביבי סוג של נורמליזציה לדבר הזה של שקר, אז אני אחווה מסביבי עוד אנשים שמשקרים, והם ישקרו לי, ושהם ישקרו לי זה ממש לא יהיה נעים. אני תמיד אומרת את זה בהקשר של יחסים. אז ביחסים למשל, יש כל מיני גישות, אנשים רבים, אנשים מתווכחים, אנשים כועסים, ואומרים כל מיני דברים אחד לשני, בעת כעס, אדם לא נשפט, בכיסו, כוסו וכעסו, או כן נשפט, או הדברים האמיתיים יוצאים בכיסו, כיסו וכעסו. אבל בעצם כשאנחנו כועסים, אנחנו פולטים כל מיני דברים שבלי לחשוב. ואז השאלה באמת מה נפלט לנו, וכשאנחנו מתווכחים או רבים עם אנשים שקרובים לנו, אז הדברים שאנחנו אומרים, הם, אנחנו יכולים אחר כך להגיד סליחה או להצטער או ככה, אבל הדברים האלה כן נזרעים, והם כן משפיעים. אז אני אומרת, גם כשאתם מתווכחים או רבים עם מישהו, אז שימו לב מה יוצא לכם מהפה. שימו לב האם אתם לא מוצאים את ההזדמנות פה עכשיו לפגוע בכוונה, או להגיד דברים, או אנשים לפעמים אומרים כל מיני מילים, יש כללות, אוקיי? אז יש כללות שהן כללות קשות, אוקיי? אותם אני לא אומרת, הם לא יוצאות עם מהפה. אבל אנשים כן הרבה פעמים אומרים מפגר, מטומטם, סתום, או דברים כאלה. אבל אלה הן גם כללות, ואלה הן גם נחשבות לניבול פה. וכשאני אומרת אותם, כשאני כועסת על בן הזוג שלי, או על ילד שלי, או להורים שלי, אני יוצרת מרחב שהוא מרחב אלים ומרחב תוקפני. עכשיו, אני בעצם גם יוצרת נורמליזציה להגיד את המילים האלה. אני יוצרת נורמליזציה לזה שהמילים האלה יצאו בתדירות יותר גבוהה מהפה שלי. ואני יוצרת נורמליזציה לזה שיגידו לי אותן בחזרה. עכשיו, מכאן הספירלה יורדת. אני אמרתי סתום למישהו רחוק, ואחר כך אמרתי לו את זה, חשבתי אולי שהבן אדם הזה הוא אוקיי, ואחר כך אמרתי את זה למישהו בעת כעס, ואחר כך פתאום זה יוצא לי מהפה באופן תדיר, ואחר כך אני פתאום יכולה להגיד את זה לבן הזוג שלי, והאם אני אומרת למישהו שאני אוהב, אני חושבת את זה באמת, האם באמת ב-100% מהמקרים הוא ככה, אז למה בעצם אני נמצאת עם מישהו כזה? ואם אני נמצאת עם מישהו כזה, מה זה אומר עליי? וככה הספירלה הזאת היא נתקעת בעצמה ומסתבכת בעצמה ומחלה את היחסים שלנו. מחלה את היחסים שלנו, מחלה את הנועם שלנו, מחלה את השלווה שלנו, ובסוף, בסוף, בסוף היא זו שמזכינה אותנו. כן, המילה האחת הזאת היא זו שמזכינה אותנו, שאנחנו זקנים, אז סוף שלנו קרב, אתם יודעים. עכשיו, אני הייתי בדלאי למה, והייתי בבודיזם הטיבטי, אבל כאן, ככה אנחנו בעצם מדברים על קרמה. קרמה תמיד נחשבת לאיזה מילה כזאת של... קרמה ווואי וקרמה זה ביץ' וחוזרת אליך כמו איזה משהו כזה, לא יודעת, ניו אייג'י כזה או משהו כזה. ואני מזמינה אתכם לחשוב שמה שאמרתי עכשיו, מה שאני יוצרת בתודעה שלי, מה שאני זורעת שם, מה שאני חושבת, אומרת ועושה, אלה הדברים שחוזרים אליי, אלה הדברים שאני מייצרת בעולם שלי. ככה אני בוראת את העולם שלי. זה לא מילים שהם ניו אייג'יות, ולא כל מיני תפיסות כאלה איזוטריות. ככה אני בוראת את העולם שלי. וכשאני אומרת לכם, בואו תסתכלו על יחסים, ותראו איך זה מתבטא ביחסים שלכם, ואתם יודעים, כשברגע שמישהו שיקר את השקר הראשון, אז ככה הוא מתרגל, אוקיי, הוא שיקר, כמו, אולי בגניבה זה יותר קל לראות את זה. ברגע שמישהו סחב את הדבר הראשון, אחר כך הוא סוחב כבר שני דברים, ואף אחד לא שם לב, אז אם אף אחד לא שם לב, אז אולי אפשר להמשיך. ולאט לאט אנחנו מוצאים הסלמה בדבר הזה, וכבר אין הבדל בין לגנוב ובין רק לקחתי בלי לשאול, ובין היה יקר או היה זול, או היה קצת או היה הרבה, פתאום הכל נראה בסדר. וכשמישהו גונב ממני, או משקר לי, או מנבל את הפה עליי, או משמיץ אותי, ואני נעלבת מזה, אז אין לי בעצם למי להלין. אני יצרתי את הסביבה הזאת. עכשיו, יש כאן זה יותר עמוק, בגלל שעכשיו תגידו לי שיש כאלה אנשים שעשו, שיש תינוקות שעוד לא עשו כלום וכן הלאה, והנה אני אומרת לכם, יש תודעה קודמת, והתודעה ממשיכה איתנו הלאה. אז אם התודעה ממשיכה איתנו הלאה, אז כל תינוק מגיע עם אלפי גלגולים לפניו, ועם אלפי מחשבות, מעשים ודיבור, שהתודעה שלו בגוף אחר עשתה. אני לא יודעת מה, אני לא זוכרת מה אכלתי אתמול בבוקר, אני בטח לא זוכרת מה התודעה שלי עשתה באיזה גלגול לפני מיליון גלגולים, אוקיי? אבל לכן אני לא יודעת מה היה אז, אבל אני כל הזמן צריכה לשמור על מה שאני עושה עכשיו, גם בשביל עצמי היום, וגם כמו שאומרים בשביל הדורות הבאים, שזה אני, אני בדורות הבאים. וגם אני צריכה לשמור, כי אצל הטיבטים מאמינים שהיום אנחנו קיבלנו גוף של אדם, גוף שמתפקד, אנחנו חיים במדינה מתפקדת פחות או יותר, יש חוקים, אנחנו לא חיים בג'ונגל, אף אחד לא הורג כל אחד שהוא רואה ברחובות מתי שהוא רוצה. יש לנו פריבילגיות, אנחנו נולדנו למדינה שיש בה חוקים וסדרים וכל מיני דברים שסך הכל מנסים לעשות משהו בעולם. אנחנו גדלנו באמונה שהיא אמונה מוסרית, היהדות היא מאוד דוגלת במוסריות, אז יש לנו הרבה זכויות בעולם הזה. אבל זה שוב לא לעולם חוסן. אם אני לא יודעת מה יהיה בגלגול הבא שלי, אם אני לא אמשיך, כנראה עשיתי הרבה טוב בגלגולים אחרים, ולכן התגלגלתי כרגע למשהו, חיים שהם סך הכל טובים. סך הכל בשפע, סך הכל בטוב, סך הכל בבריאות. שוב, כל אחד מתמודד עם הדברים שלו, אבל סך הכל יש לנו חיים טובים. אבל אנחנו לא יכולים, אם אנחנו לא נדאג כל רגע נתון למה יקרה לנו, למה אנחנו חושבים, למה אנחנו עושים, האם אנחנו עושים טוב, האם אנחנו לא עושים טוב, האם אנחנו פוגעים, האם אנחנו נותנים לעצמנו בעת כעס לאבד מודעות ולהגיד כל דבר שעולה לנו לראש, או שאנחנו עדיין שומרים על השקפה נכונה, עדיין שומרים על הבנה שהדברים הם באים ממני, כי גם זה שעכשיו מתווכח איתי ועכשיו אומר לי כל מיני דברים, בסופו של דבר אני יצרתי אותו בעבר, באיך שאני דיברתי, באיך שאני דיברתי, אולי לא אליו, אולי למישהו אחר, אבל שימו לב מה אתם עושים. אז כל זה, זה הקרמה, שזה בעצם הבסיס לאמונה הבודיסטית, וגלגל הסבל, שהוא נקרא סמסרה, והסמסרה שאנחנו רוצים לצאת ממנה. אז הדלאי למה שהוא סמל השלווה, בגלל שהוא הוא התגלה, הוא טולקו. טולקו זה המילה לגלגול של ישות רוחנית מאוד גבוהה לפניו, וקיבל ככה את התואר הנכבד הזה. אבל שוב, הוא התגלה בגיל סביב 3-4. אז בגיל 3-4 הוא עדיין ילד קטן, הוא צוחק, הוא רוצה להיות לצייר ציורים, הוא כמו כל הילדים הקטנים, הוא כמו כל הילדים החמודים והקטנים שנמצאים בפעוטונים, הוא בדיוק אותו דבר. הוא לא יותר, הוא לא מדבר על קרמה, והוא לא מבין הרבה מעבר לזה, הוא עדיין לומד לדבר, הוא עדיין לומד להתבטא, אבל הוא מתגלה, והוא מתגלה בשיטות שהטיבטים מוצאים, הם הולכים, יש על זה סרטים מאוד מעניינים, הם הולכים לאורך ולרוחב המדינה, ומקבלים עדויות על כל מיני ילדים שיכול להיות שיכולים להיות גלגול, הם בגיל הנכון, הם מדברים, הם אומרים כל מיני דברים, יש כל מיני סימנים שילדים אומרים ועושים, שיכולים לגלות לנו אולי זה הילד הזה, ואז הם מגיעים לאותו ילד, לא משנה באיזה חור נידח הוא נמצא, וברגע הזה מראים לו כל מיני חפצים של הישות שהייתה לפניו, הם רואים כל מיני חפצים, יש כל מיני חפצים שהם חפצים סודיים, יש חפצים שהם, שרק אותו אדם שהשתמש בהם יודע שזה שלו. יש דברים שהם, אתם יודעים, אפשר לייצר כל דבר, הילדים הקטנים האלה מבדילים מה היה שלי כאילו בגלגול הקודם, ומה לא היה שלי. זה מאוד יפה לראות את זה, וזה מאוד מעניין. כמובן שהם מתייחסים אליהם בתור ילד קטן, אבל ברגע שמתגלה הטולקו הזה, ברגע שמתגלה ההתגלמות הזאת של דלאי למה, הוא עובר לחיות בארמון, והוא עובר, הוא נרתם לאיזשהו מסלול לימודים אחר לגמרי, ממה שהוא היה יכול להיות בכפר הנידח הזה שהוא היה, יכול להיות שהוא היה הופך להיות רועה צאן או רועה יאק, והיום הוא עוזב את אמא ואבא, ועובר למקום אחר כדי ללמוד מטובי המורים, ולתרגל מדיטציה, ולתרגל את כל התרגולים הטיבטיים, שאני תכף יגיע אליהם. אז דלאי למה שלנו, שהיום בן 87, עבר את כל החוויה הזאת לפני 86 שנה, משהו כזה, והוא אפילו מספר על זה בחלק מהמקרים, איך הוא עזב את המשפחה שלו, והוא רואה אותם מאוד מעט. עדיין, האמא שילדה אותו ואבא שילד אותו הם חשובים מאוד בחייו. אבל כרגע הוא עובר למסלול חדש שבו הייעוד שלו הוא להנהיג את העם הטיבטי מבחינה רוחנית. אז הוא צריך ללמוד הרבה, כמובן גם דברים שהם דברים תיאורטיים כמו שפה או מתמטיקה או מדעים או התנהלות בעולם וכן הלאה. וגם ללמוד כמובן איך מתרגלים ואיך מתחילים להפנים חזרה ולהיזכר חזרה בתובנות רוחניות ואולי אף להגדיל אותם כדי לממש את הייעוד הזה. אז בעצם על פי המסורת הטיבטית, הדלאי למה הנוכחי הוא התגלמות של אבלוקיטשוורה, שהוא נקרא בטיבטית צ'נריזיק, זה בודה של החמלה. וחמלה היא דבר מאוד מאוד חשוב בבודהיזם הטיבטי, עליו בעצם מושתתת כל המסורת הזאת, כל האמונה הזאת, ורציתי כמה דקות לדבר על מה זה בכלל חמלה. מה זה חמלה? חמלה, אנשים מבלבלים בין רחמים לבין חמלה. אם אני מרחמת על מישהו, אז אני יכולה להגיד, וואי, איזה מסכן, ואיך נעזור לו, וכן הלאה. אבל חמלה היא לא באה מהמקום הזה. רחמים שמים אותי בעצם בנקודה שהיא מעל מישהו אחר. אני בעצם מרגישה שאני יש לי, לא, אני בריאה ומישהו אחר חולה, אוקיי? אז אני איזה יופי לי והוא איזה מסכן. כי אני יותר טובה ממנו במשהו. או אני קיבלתי ציון טוב במבחן והוא לא קיבל ציון טוב במבחן. אני מרחמת עליו כי עכשיו זה אומר שהוא לא יתקבל למה שהוא רצה, והוא לא יקבל את מה שהוא צריך, וכן הלאה. וזה עוד פעם שם אותי במקום שאני קיבלתי יותר, אני יש לי יותר, אני יותר טובה, והוא פחות. עכשיו, בעצם בגישה הזאת, מתוך רחמים, אפשר לעזור להרבה אנשים גם, זה לא דבר רע. אבל בעצם, אנחנו, הרעיון שאנחנו באים ממקום, נקודת השקפה, יותר גבוהה על מישהו, אז אנחנו מגיעים אליו מעין יותר, אולי מתנסית. והרבה יותר קשה לתרום למישהו כשאנחנו מתנסים, מאשר כשאנחנו נמצאים בנעליים שלו. שככה זה בעצם חמלה. חמלה זה לשים את עצמי בנעלי האחר. להרגיש את ההרגשה שמישהו אחר מרגיש. לא להגיד איזה יופי אני ככה ואיזה חבל שהוא אחרת. אלא להגיד, אם אני הייתי מקבלת את אותו ציון, איך הייתי מרגישה? אם אני הייתי חווה את אותה חוויה, איך הייתי, מה הייתי? מה זה היה גורם לי להיות? איך הייתי מתנהלת בעולם? ומתוך המקום הזה, העזרה שלי לאותו אדם היא הרבה יותר גדולה.
הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולן שלו, שוב הוא לבדו, שוב רק מצילו. הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולן שלו, זה עולם נפלא, הוא היה בוהנו, רק להשיב תיקה, איך שחלף מזמן, איך העולם אז היה משתלב. 10 שנים לפחות, ומהלב בין הצללים שוב ושוב סופר את הגלגלים. 10 שנים לפחות, ומהלב בין הצללים זה עולם נפלא, הוא היה בעולם להשיב ניתן את שחלף מזמן, איך העולם אז היה משתלב. בוקר חפור באוויר, הסמטה שוב משנה את התמונה,
אחד השירים האהובים עליי והמרגשים ביותר שקיימים מתוך המון שירים, השוטר הזולאי, השוטר הזולאי, ככה זה תמיד מעלה כזה דמעות. אז בוקר טוב לכולם, אנחנו ברדיו סול להדליק את האור, ואנחנו היום בתוכנית מיוחדת על יום ההולדת של הדלאי למה. אני חייבת גם להגיד שהיום זה גם היום הולדת של שוקי אברהם. מזל טוב לשוקי אברהם, שוקי אברהם, מנכ"ל הרדיו, מנהל הרדיו, שבעצם גורם לכל הדבר הזה לקרות, אז מזל טוב. ונחזור לדלאי למה המתוק. אנחנו כולנו, האמת שהרבה אנשים מכירים את התמונה של הדלאי למה, ותמונה שלו מאוד, מאוד חמודה. הוא תמיד מחייך כזה, יש לו חיוך כזה ממש מתוק וחמוד, והוא תמיד, זה נראה שתמיד טוב לו. אבל זה בדיוק, זה מה שדיברתי קודם, שאנחנו בעצם יוצרים את זה, יוצרים את זה מולנו. עכשיו, אומרים, אוקיי, מה יכול להיות רע לדלאי למה? כולם מטפלים בו, וכולם לוקחים אותו, והוא נחשב לישות הכי חשובה בעולם הטיבטי, והוא כל היום רק עושה מדיטציות, וכל היום רק אוכל נכון וכן הלאה, כי כולם, סליחה, שומרים עליו שהוא יגיע, שהוא יממש את הייעוד שלו בעולם הזה, כי זה חשוב בעצם לכולנו, זה חשוב. אז כולנו מנסים לעזור לו בעניין הזה. אבל האמת היא שהחיים של הדלאי למה הם לא בהכרח היו כאלה פשוטים. דלאי למה עזב את משפחתו, כמו שאמרתי, בגלל שהוא היה גלגול של הדלאי למה שלפניו, והוא עזב את כל המשפחה שלו, אז הוא ילד קטן, אז הוא כמובן זה היה קשה, כשיהיה פרידה וכן הלאה, ההורים שלו גרים באיזשהו כפר נידח, אז הוא היה צריך, לא ראה אותם כמעט אחר כך, אולי מפעם לפעם, כבר לא בקושי זכר אפילו שאולי הם ההורים שלו, יודע כמובן שההורים שלו והכל, כמובן הוא מבקר אותם לפעמים, אבל באמת שזה לא משהו שהוא, לא משהו שהוא תדיר, משהו שהוא מאוד רחוק. ולאורך החיים שלו גם היה את העניין של הפלישה הסינית לטיבט. הסינים כבשו את טיבט, ובעצם בהתנהלות הזאת שהייתה של לבטל את כל הדתות, הקומוניזם וכן הלאה, שגם היה בסין, הם גם רצו לבטל את הבודיזם. מה זה לבטל? כולם שווים, כולם אותו דבר, אין צורך בדת, זה מוקצה מחמת מיאוס, אמונה זה מוקצה מחמת מיאוס, כולם עכשיו תחת אותה קטגוריה, כולם אותו דבר. אז אצל הסינים זה התבטא קודם כל בזה שהם כשהם כבשו את טיבט, הם הרסו מקדשים, קראו כתבים, הם עשו את זה כמובן גם במקומות אחרים, גם בברית המועצות, שהם לא, אף אחד לא, כאילו לא היה, היו צריכים להתחבא ביהדות או להתחבא באמונה, כי זה היה מוקצה מחמת מיוס. אז אצלנו פשוט, לענייננו, הרסו מנזרים והרסו כתבים, והטיבטים היו צריכים לברוח ולגלות מהמדינה שלהם ומהדרך של החיים שלהם. וטיבט הייתה ארץ שאף אחד לא נכנס אליה, הייתה ארץ מאוד סגורה, מוקפת באיזושהי חומה, הייתה מאוד קשה למעבר, הכל הימלאיה והרים ומאוד קר שם, אף מערבי לא הורשה להיכנס לטיבט. ועדיין, והטיבטים שלא הורגלו בשום דבר אחר, היו צריכים לברוח ממנה, כולל הדלאי למה, כי אחרת היו הורגים את הדלאי למה, ולא היה המשכיות של המסורת הרוחנית הזאת. אז הוא ברח להודו, יחד עם עוד הרבה גולים טיבטים שעברו את ההימלאיה בצורה מאוד מאוד קשה, ומסעות מאוד מאוד קשים לעבור בשלג, בקור, לברוח, בעיקר הישויות הגבוהות ביותר, היו צריכים לעשות את זה, כי הם היו הכי כמובן מועדים לזה שיהרגו אותם. והגיע, ועד היום הוא חי בעצם בדרמסלה, באודו, בצפון אודו. שם יש ארמון, ושם יש מנזר, ושם יש, הוא נותן הרבה לימוד. ובעצם התפקיד שלו בעולם זה גם להניג את העם הטיבטי מבחינה רוחנית. זה אומר לשמור כל הזמן על התרגול שהוא יהיה לפי המסורות. עכשיו, כמובן שכמו שאצלנו ביהדות, יש יהדות אחת, יש תורה אחת, היא לא משתנה, המילים, אותם מילים אלפי שנים, אבל עדיין התפתחו מסורות מסוימות וזרמים, ויש חסידות כזאת וחסידות אחרת, ויש בדץ כזה ובדץ אחר, ויש חרדים, ויש דתיים, ויש כיפה סרוגה וכיפה כזאת ואחרת, וכובע כזה ואחר. אז גם אצל הטיבטים זה גם קיים, גם בבודיזם כמובן יש בודיזם טיבטי ויפני. אני מתמקדת על הטיבטי, כי הדלאי למה הוא טיבטי, אבל רוב האנשים לא יודעים שבעצם בודיזם זה לא דבר אחד, ויש בודיזם יפני, הוא שונה לגמרי, זן, מאשר בודיזם טיבטי, שיש לו הרבה עזרים והרבה תקסים, וקוריאני, וכן הלאה, וויטנאם, באמת, המון, וסיני, יש גם אפילו סיני, בודיסטים. אז בבודיזם הטיבטי זה הדלאי למה הוא המנהיג הרוחני, וזה תפקיד מאוד תובעני ומאוד חשוב, כי הוא בעצם שומר על המסורת ועל דרך התרגול הלאה. בנוסף, הוא גם היה המנהיג הפוליטי של העם הטיבטי, הגולה. ובמשך שנים רבות הוא הנהיג מאבק, הוא הוביל את המאבק הפוליטי לשחרור חבל טיבט מידי הכיבוש הסיני. ואיך הוא עשה את זה? אתם יודעים, פוליטיקה, אנשים לא יושבים ותרגלים מדיטציה, הם הולכים, הם נפגשים, הם ביידן, הם ממשלה עולה, ממשלה נופלת, יש כל מיני קומבינות, יש כל מיני קואליציות ואופוזיציות, ויש בלגן אחד שלם. אז הדלאי למה עשה את כל הדבר הזה לבד, אבל תוך העקרונות הבודיסטים. שזה אומר עיקרון של אי-אלימות, כמו שגנדי הוביל את המאבק בהודו באופן לא אלים, ככה הדלאי למה עשה את זה ועושה את זה עד עצם היום הזה, באופן לא אלים, הוא קיבל על זה גם פרס נובל לשלום, תחשבו על זה שצריך לשחרר את חבל טיבט מידי הסינים. הסינים לא רוצים כמובן לעשות את זה, בלי לנקוט בשום מלחמה, בשום פעולה צבאית, בשום משהו אלים, כולל לא אפילו דיבור שהוא אלים. וזה אומר, אבל זה לא שהסינים לא עשו דברים אלימים, הסינים הרגו, בזזו, הסינים שבו את הפאנצ'ן למה, שבעצם אמור להיות להחליף כרגע את הדלאי למה אחרי שיעזוב את גופו, אז לא יהיה לו מחליף, כי הפאנצ'ן למה הלך לאבדון בכלא הסיני עד עצם היום הזה. יש עוד כמה דברים שרציתי להגיד על הדלאי למה, למרות שזה באמת שיש כל כך הרבה דברים להגיד, אבל אין לנו כל כך הרבה זמן. אז אני רק אומר שהדלאי למה משתייך לזרם הגלוקפה בבודיזם הטיבטי, אז יש כמה זרמים, כמו שאמרתי, בכל דת ומסורת לאט לאט עם השנים מתפתחים זרמים, אז זרם הגלוקפה. וזרם הגלוקפה בעצם אני לומדת אצל המורה שלי, גם היא מזרם הגלוקפה, למה דבורה היקרה, והמורה הטיבטי הישיר של למה דבורה, קנרין פוצ'ה לובסנג טרצ'ין, הוא נשלח בזמנו לארצות הברית על ידי הדלאי למה, על מנת ללמד קהילה בודיסטית. תראו ככה איך הדברים מתגלגלים, ואיך דברים נפגשים, ואיך הסיפורים בחיים, אנחנו אף פעם לא יודעים מה עומד לקרות. בניו ג'רזי חיה קהילה מונגולית, שהיא הייתה קהילה מונגולית בודיסטית, היא הגיעה לשם עוד מרוסיה, כשהיה את המלחמה, מלחמת העולם, אז הם הגיעו, ברחו והגיעו לארצות הברית, התיישבו בניו ג'רזי, קהילה מאוד ענייה, קהילה בעצם שנמצאת בארץ שאין לה שום מושג על בודיזם, כן, בתקופה ההיא, אין אף אחד שילמד, אין אף אחד שיתרגל, בלי שום משהו לעשות איתו, והם ביקשו שישלחו אליהם מורה, ושלחו אליהם את קנרין פוצ'ה לובסנג טרצ'ין, שהוא היה ברמה מאוד מאוד גבוהה מבחינת הידע שלו והלימוד שלו וההתקדמות הרוחנית שלו. הוא היה מיועד לנהל מנזר מאוד גדול, ובמקום זה הדלאי למה נשלח אותו ללמד איזה קהילה ענייה ונידחת בארצות הברית, במקום שאין שם אף בודיסט, אין שום תמיכה בדבר הזה, ואף אחד גם בכלל לא יודע מה זה, ובטח שלא תומך בזה, ובטח שזה מאוד מאוד מוזר. ושימו לב, כשחלק מהמסורת הבודיסטית זה ללכת אחרי המורה. מה שהמורה שלי אומר, הוא יודע מה אני צריכה לעשות ומה טוב, ואני עושה את זה. יש את זה גם במסורת, גם אצל הדתיים עושים את זה, אנחנו אומרים, עשה לך רב, ואנחנו הולכים, ואנחנו לא עושים את כל מה שעולה לנו בראש, אנחנו לא חושבים שאנחנו יודעים יותר טוב ממישהו אחר, אנחנו באמת, אם בחרנו, כן, אנחנו צריכים לבחור את המורה, לדעת שזה מה שאנחנו רוצים, שזה הבן אדם שאנחנו סומכים עליו, אבל ברגע שבחרנו אותו, אז אנחנו עושים את מה שהוא אומר, אנחנו לא עושים כל מיני דברים לדעתנו משהו אחר. כמובן שיש לזה שיחה שלמה, אנחנו לא הולכים אחרי כל אחד כמו עברים, אנחנו הולכים באמת אחרי מורים משכמם ומעלה, שמהם אנחנו רוצים ללמוד, ולא אחרי כל, לא יודעת, כמו צון לטבח, כמובן, ואנחנו הולכים אחרי אנשים שהם גדולים מאיתנו, שיכולים ללמד אותנו. אז קנרין פוצ'ה הלך בעקבות הדלאי למה, שכאמור הוא הישות הרוחנית, המנהיג הרוחני של טיבט, אז אין מישהו מעליו, והוא הלך והוא הגיע, והוא הלך ללמד את הקהילה הקטנה המונגולית הזאת, וככה בעצם הוא הביא את הבודיזם לארצות הברית. אם היה מורה מתחיל, איזה נזיר מתחיל שהולך ללמד, יכול להיות שזה לא היה מתקדם ככה, אבל הגיע מורה דגול, ומורה דגול הזה לאט לאט אסף עוד תלמידים ועוד תלמידים, חלקם אמריקאים, וביניהם את המורה שלי, למה דבורה יקרה, שאז בגלל שהיא דוברת עברית באיזשהו שלב, אחרי שהיא למדה ממנו, הלכה ותרגמה דברים לעברית, וככה אני קיבלתי את הלימוד, וככה אני מעבירה אותו הלאה. אז אנחנו מאחלים לעוד קדושתו הדלאי למה עוד הרבה שנים של בריאות איתנה, ומי ייתן וערכי החמלה והאהבה שהוא מפיץ בעולם, יגיעו לכל מי שזקוקים להם ושחררו אותם מסבל, ומי ייתן וכולנו נהיה בריאים, וכולנו נהיה בעלי השקפה נכונה, ונדבר יפה אל כל הסובבים אותנו, ונחשוב יפה, ונחשוב טוב, ונעשה טוב, ונביא טוב, ככה שיהיה לנו טוב גם עכשיו, גם לכל הסובבים אותנו, וגם הלאה, בעתיד. אז שיהיה לכולנו יום נהדר, יום מקסים, יום הולדת שמח לדלאי למה, יום הולדת שמח לשוקי אברהם, יום הולדת שמח לכל מי שחוגג יום הולדת, ויום שמח לכולנו באשר אנחנו. אני הייתי ורד מצפי בתוכנית להדליק את האור. חייבת את השיר הזה, רשת רק לחיית כל החיים. אמן.
אני יודעת שיש מלאכים בעולם מחכים לי בדרך. לא צריך למהר, הכל יסתדר, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים. לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים. שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת. בית קטן, גינה לילדים, תאמין אני מאושרת. תדע שאני לתמיד עלינו שומרת. ואתה עוד תראה הדברים מעצמם יתחברו עם הדרך. הפחדים יפחדו שלא תיפתחו, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים. לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים. שרק תחייך כל מה שאני מבקשת. בית קטן, גינה לילדים, תאמין אני מאושרת. תדע שאני לתמיד עלינו שומר.
את רואה איזה תיק מלא בגדים ושב על ההורד. יעללות שלך יותר מדי קרם. מסתובבת מסתובבת עד שנגמרים החברים. נפלת על גבר שמוצאים רק בסרטים. שנראה בג'וק פעם וללב עושה קסמים. עושה קסמים, עושה קסמים.
ואת אומרת נגמרו המשחקים. נמאסו עלייך כל החבר'ה במועדונים. לחזור הבית השיקום על החיים. כולה פריח של סיגריות את נופלת בום על הסדינים. חיפשת לך מישהו מסודר על החיים שייתן לך את השקט שראית בכל האנשים. אבל מה הגילית שלא תמיד מוצאים את ההוא
שיגיד לך
אין יותר
מועדונים.
הרכבת מלאה באנשים אוזניות ומשקפיים מסתירים את הפנים אל המסך שוקעת כי כולם בוהים כל אחד שמסתכל אז מגבירים ומגבירים כולם נראים כמו חבר'ה במועדונים אותה תספורת מוזרה אותם הסיפורים והשירים אותם שירים רק מקצבים שונים את חוזרת עוד היום הביתה להורים את אומרת נגמרו המשחקים נמאסו עליי כל החבר'ה במועדונים שייתן לך את השקט שראית בכל האנשים אבל מה נגיד שלא תמיד מוצאים את ההוא שיגיד לך